שבת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. חודש טוב לכל המאזינים בארץ ומעבר לים. אנחנו כבר בעזרת השם מתחילים להריח את חודש אדר, שבת הזו הבאה עלינו לטובה, שבת מברכים, חודש אדר. והייתי רוצה היום לשוחח על איזשהו כוח אדיר שקיים בתוכנו, והיה כדאי לנצל את עוצמתו ולהשתמש בו בחיינו בדבר שהוא ממש יכול לחולל פלאות. והפלא שאני רוצה לספר עליו הוא פלא ששמעתי אותו היום, ואגב הסיפור הזה אני רוצה לצרף כמה דברים שקשורים לאותו מהלך, לאותו עניין. הסיפור הוא כזה, מדובר באברך חסידי ששמו חיים מאיר מחסידי ויז'ניץ, כנראה על שמו של רבינו הקדוש, בעל האמרי חיים, רב חיים מאיר הגר, זכר צדיק לברכה. ולפני כשנה, זה היה בתאריך י"ט בשבט, היינו בעין ת', לפני שנה, הוא עלה לתורה בשבת ביום חופתו. אני שמעתי את הסיפור הזה מהרב בידרמן, גאון הצדיק, רבי מלך שליטה. והוא עלה לתורה בהיכל הגדול של בסמדרש, בית המדרש של חסידי ויז'ניץ, בקריית ויז'ניץ בבני ברק. היו שם עוד כמה חתנים, שכולם הזדמן להם עלייה באותה שבת. וכמובן היו קרובי משפחה של כל החתנים האלה. וכמובן לפני התפילה סידרו מראש איזה חתן יקבל עלייה שלישי, איזה רביעי, איזה חמישי, איזה מספר עלייה, ובהתאם לזה התכוננו בני המשפחה, לאחל לו מזל טוב, והנשים, כל הנשים הקרובות, המשפחה הרחבה בעזרת נשים, תנהגנה במנהג הידוע שזורקים על החתן סוכריות, וזורקים עליו כל מיני ממתקים, וכך היה. כל חתן עלה בעלייה שלו, וכשהוא קיבל את העלייה, גמר לקרוא בתורה, שרו לו את השיר בקרב כל הקהל, ותוך כדי שירה, כמקובל במקומותינו, במחוזותינו, נזרקות סקיות מלאות ממתקים לכיוון החתן, והכל ססים וסמיכים ועולזים בשמחתו. והנה, החיים מאיר הזה עלה לתורה בתור שלו, והתחילו לשיר לאחר שסיימו לקרוא בתורה, לאחר שסיימו את הברכות, ומחכים למטר של הממתקים, ואין, שום דבר לא מגיע. לאחר מכן התברר שכנראה הייתה שם איזו הבנה, ואנשים לא היו מוכנות עדיין, עוד לא ארגנו כל כך את הפקלח, את הסקיות, לא היו בטוחים שזה הוא, חשבו שהוא יותר מאוחר. בכל אופן, שרים ושרים, ו... אמורה להיות פה אפיזודה נוספת של התלוות של זריקה של כל מיני ממתקים, ולא. כנראה שהוא היה באלבון, לא היה נעים. מה קורה? במה נשתנה חתן זה, חיים מאיר הזה, מכל שאר חבריו, כל שאר החתנים? בזה אחר זה, כל עלייה הסתיימה בזריקת ממתקים בסוכריות, והוא לא. לא ידעו את פשר הדבר, ו... הוא כנראה מאוד התבייש, מה קורה עם הקרובות שלו, מה קורה עם כל המשפחה הרחבה, איפה הסבתות, איפה כל האימהות של המחותנים, איפה כל האחיות, האחייניות, שום דבר. הוא כנראה מאוד התבייש, ואפילו כיסה את פניו בתליתו, שלא ייראה בבושתו ובאלבונו. לאחר קריאת התורה התבררה הטעות, התבררה אי ההבנה, והוא היה באמת במצב מביש. הגיעה אחותו. האחות הזאת של החתן הייתה קרה שנים על גבי שנים. והרופאים וכל המטפלים בנושאים האלה של הפוריות נואשו מלמצוא איזשהו מזור למצבה. וכנראה היא שמעה על הכוח הזה, והיא פנתה אל אחיה, החתן המבויש הזה, ואמרה לו, אנא ממך, כרגע במצב זה שאתה כל כך באמת באלבון, תברך אותי, יש לך עכשיו כוח. כך שמעתי שמי שמולבן, מי שנעלב ושותק, הוא בעל כוח מיוחד לברך. אולי דרכך אמצע מזור, ואזכה להיות אמא יהודיה, ויוכל לחבוק זרע של קיימה. וכל הנשים תעננה אמן, כל הדודות, הסבתות, כל האחיינים, האחיות, האחייניות, והוא כנראה עשה זאת, אחותו מבקשת, וברך אותה מאוד מאוד בהתרגשות שהיא תזכה לחבוק זרע של קיימה. חלפה שנה, והשנה חלפה לפני כמה ימים, יוטט שבט, היום אנחנו בחף דלד, והיה שם, זה נקרא וכנחת, לילה לפני הברית, אכן אחותו ילדה בת לפני 7 ימים, והברכה התקיימה בניגוד לתחזיות של כל המטפלים וכל המומחים וכל הרופאים, והשמחה עולה על גדותיה. היה שווה כנראה לעבור את האלבון הזה שם בחל הגדול של בית המדרש ויז'ניץ בבנייתו, במצב, בהיבנותו, כדי שהסיטואציה שנוצרה תגרום לכך שיפתחו שערים נעולים ואכן יביאו איתם את השפע. בעצם מה העניין כאן? מה הסיפור כאן? אדם עבר אלבון ויש לו כוח לברך. שינצל את זה. אני רוצה להסביר מאיפה נובע הכוח הזה. מה פשרו של כוח זה? הרי כאן באלבון הזה לא היו מעליבים. היה אדם שבאמת היה בסיטואציה של אלבון, בסיטואציה מאוד מביישת, אבל אף אחד לא העליב אותו. אני רוצה לומר כפתיחה, כמאמר מוסגר קטן, שאולי זוהי הכוונה בדברי חז"ל, בגמרא במסכת גיטין, בדף למדוו, כתוב שמה על 3 שהבורא אוהב אותם, והם נקראים אוהבי השם. הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. מאמר ידוע של חז"ל הקדושים, 3 קבוצות, קבוצה אחת נעלבים ואינם עולבים, קבוצה שנייה שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים, קבוצה שלישית, אלה שעושים מאהבה ושמחים בייסורים. למרות שהם מתייסרים, הם עושים את מה שעושים מצוות, מידות טובות, מתוך אהבה, ולא מתחשבנים ולא עושים כך עשו לי, לא. הכל מאיתו התברך לטוב ולטוב ו... באמת רק לטובה. השאלה שמקשה שם רבינו המרשה שם במקום בחידושי אגדות על המקום בדברי הגמרא שם במסכת גיטין למדווה, זה מה פשר הכפילות הזו שבין נעלבים ואינם עולבים לעושים לאלה ששומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים. לכאורה זה בעצם אותו דבר, לא? אדם קיבל אלבון ולא מעליב חזרה. מה בעצם ההבדל בין קבוצה א' לקבוצה ב'? אלה שעושים מאהבה ושמחים בייסורים, ברור, זה קבוצה אדירה. אבל מה ההבדל בין הקבוצה הראשונה לשנייה? נעלבים ואינם עולבים, ואלה ששומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים. אז המרשה הקדוש עונה ואומר שזה בעצם 2 דרגות זו למעלה מזו. הדרגה הראשונה זה שאנשים נעלבים, כלומר, מעליבים אותם, הם נעלבים, הם במצב של אלבון, והם עונים. אח שלא העליב אותו, חבר שלא העליב, שכנה אמרה לה איזה מילה לא ראויה, גיסה, אמרו איזה משפט בעזרת נשים בבית הכנסת, בסיטואציה של חדר אוכל במקום מסוים, במלון, באיזשהו אכסניה, והיה אלבון. אבל זה שנעלב עונה, אבל לא מעליב. יש 2 מצבים, יש אדם שזה שנעלב פוגע חזרה, אדם נפגע, משיב אש. לא, אלה נעלבים ואינם עולבים, אומר המרשה, הם כן עונים, אבל הם לא מעליבים. הם עונים את מה שיש להם לענות בנושא, אבל הם לא אומרים את זה בסגנון, בנוסח של אלבון. זה גם יפה. בהחלט יפה שמי שנעלב לא מחזיר חזרה כמידתו של המעליב, אלא שהוא מוריד את הטון, מוריד את הלהבות ועונה. אבל, למרות שהוא עונה, אבל בכל אופן הוא לא מעליב. יש דרגה יותר גבוהה מזה. הדרגה הגבוהה מעל, אומר המהרש"א הקדוש, היא אלה ששומעים חרפתם, שוב, נעלבים, מחרפים אותם, אבל אינם משיבים ועונים. הם לא עונים כלום, לא רק שהם לא מעליבים, הם פשוט שותקים. אמנם בפנים, ביידיש קוראים לזה סיכוחצח, בפנים זה מתבשל, הם אכולים של אש בפנים, אבל הם מצליחים להעמיד את הברקסים לפה, ואת המעצורים עובדים כתקנם, ואכן לא עונים, לא משיבים ועונים. הדבר הזה הוא כמובן עוד יותר חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. יש שלב שלישי, אומר המרשה, שזה הקבוצה הכי גדולה, הכי חשובה, הכי עליונה. לא רק שזה בפנים מתפוצץ אצלו, אבל הוא לא מגיב, אלא הוא שמח במה שקרה לו. הוא יודע שהוא צריך כפרה, שהוא לא צדיק גדול, שיש לו קטמים, יש לו כל מיני דברים שצריך הרבה הרבה תשובה לעשות, וכידוע, איסורים מחפרים, אז עושים מאהבה ושמחים באיסורים. הם עושים את המצוות ואת התורה באהבה ובאיסורים, הם לא רק שהם שותקים בזה שהם התייסרו בכך שהם עברו אלבון, אלא הם עוד שמחים בכך. הנה, עשו להם סבון, ניקו אותם טוב, הם לא צריכים לשלם על הנושא הזה, או מופחת מעונשם בעולם הנצח, העולם הזה. כאן צריך הרבה אמונה כדי לקבל את הדברים באהבה, למרות שכואב, והם שמחים בזה שהבורא מקרצף אותם פה בעולם הזה. זה הדרגה הגבוהה ביותר. אם כן, יש פה שלושה דרגות, שלוש דרגות, זו למעלה מזו. נעלב, עונה ולא מעליב, מעל זה נעלב ולא עונה בכלל, הכי גבוה נעלב ושמח בזה שהוא עבר אלבון ועבר ניקיון. עד כאן דברי המרשה. רצינו לומר שאולי ישנה תשובה אחרת לשאלה הזו של המרשה. מה ההבדל בין הקבוצה הראשונה של נעלבים ואינם עולבים, לקבוצה השנייה של אלה ששומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים? התשובה היא על בסיס הסיפור שסיפרתי עם אותו חסיד, הרב חיים מאיר, אותו מוויז'ניץ שעבר את האלבון הזה וברך את אחותו. החסיד הזה שעבר את האלבון הזה, האם היה מישהו שהעליב אותו? מישהו היה שם בעזרת נשים שהחליט לעשות לו את התקלה הזו, ולהעמיד אותו במבוכה שאין שום זריקת סוכריות ולא ממתקים, ולא שום פקלח, והוא עומד כאילו שונה מכולם, אף אחד לא התכוון לזה, זה כמובן הייתה את התקלה, איזה אי הבנה, אבל המציאות שלו שהוא נעלב. זה הקבוצה הראשונה. נעלבים ואינם עולבים. הוא נעלב ואף אחד לא העליב אותו. לא היה פה מעליב. הוא היה בסיטואציה של אלבון. היה לנו מקרה עם אישה בחתונה מסוימת שבאה, והיא שלחה לפני כן מתנה שהייתה כל כך משמעותית שאי אפשר היה לסחוב את המתנה לחתונה, אז היא שלחה את זה עם משלוח, ממש מיקרוגל ענק, ששווה כמה אלפי שקלים לבית של הזוג הצעיר. והיא ציפתה לאיזושהי התייחסות בחתונה, אפילו מינימלית של כל, כמו כל אורחת, בפרט שהמזמינה, אם הקלה, הזמינה אותה אישית בכתב יד, והוסיפה מילים על ההזמנה המודפסת. וכשהיא נכנסה פנימה, היא בכלל לא קיבלה אותה. ישבה שם בשולחן המכובד של המחותנות. ולא זו בלבד שלא קיבלו אותה, אלא גם לא היה לה מקום. כיוון שכולם אישו את המקום בהמוניהם. אז היא חזרה מבוישת הביתה. בסוף הסיפור התברר שהאימא של הקלה הייתה על סף אשפוז, בגלל קפיצות נוראיות בלחץ דם, ולקחה כל איזה חצי שעה 40 דקות כדור לאזן את זה, ובמסירות נפש היא משום מה לא רצתה ללכת לבית חולים כדי לא להשבית את השמחה ולא לצער את הבת שלה הקלה, אבל לא יכלה לזוז בכיסא שלה. אף אחד לא ידע מזה. האורחת הזאת חשבה שיש פה איזה התנסות או איזשהו שכחה או איזשהו, הייתה צריכה הרבה לעמול כדי לדון לקו זכות את האימא של הקלה. אבל התברר בסוף שאכן האמא של הקלה ממש לא הייתה אשמה, הייתה באונס גמור, לא מסוגלת לקבל אף אורחת, ואפילו נעלמה מהאולם לכמה דקות, כל איזה חצי שעה, 40 דקות, נעלמה לאיזה 10 דקות, ונכנסה לחדר של המנהל כדי להתאושש, לנוח, לשכב קצת שם באיזושהי מיטה, וכאן היה מצב של נעלבים, אין מה לדבר, האורחת הזאת שהביאה מיקרוגל מתנה בשיווי כמה אלפי שקלים וקיבלה הזמנה אישית כל כך חמה, עברה בהחלט מצב של אלבון, היא נכנסה לסיטואציה מאוד לא נעימה, הסתובבה הלוך ושוב ולא מצא כיסא פנוי אחד, ואף אחד לא מקבל אותה, אבל אף אחד לא העליב. לא היה פה מעליב, היה פה נעלב ללא מעליב. הדבר הזה הוא הקבוצה הראשונה שחזל אמרו, שאלה נקראים אהובי השם, אוהבי השם. אלה אוהבי השם, והם מאירים כצאת השמש בגבורתו. יש להם כוח, מיד נסביר את הכוח של השמש, שיש לאותם נעלבים ואינם עולבים. אבל יש דרגה שונה, והיא שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים. שומעים חרפתם, יש מישהו שמחרף. זה לא סתם סיטואציה של אלבון. מישהו פה מחרף, גיסה שלה התפרצה עליה. מורה התפרצה עליה בחדר מורות. שכנה, פתחה פה על דבר שלא היה ולא נברא, בבניין, בחדר המשותף, במדרגות המשותפות, בחדרי ספח למיניהן, במקלט או בחנייה. חרפו אותה, חרפו אותו, אבל הוא לא משיב. שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים. זה באמת מצב אחר, מצב שונה. יש כאן שני עניינים שונים. קבוצה השלישית, כמו שאמרנו קודם, עושים מאהבה ושמחים ביסורים. הם מקבלים עליהם את הדין ברמה לא של שתיקה באלמה, אלא שמחים ביסורים. מי שיודע על הפסוק וידום אהרון, אהרון נפטרו לו בר מינן, לא עלינו ולא עליכם, 50% מהילדים שלו ביום השמח ביותר בעולם. א' בניסן של שנת 2449. א' בניסן, באותו יום הוקם המשכן. העולם הגיע לשיא של השלמות של השירה שלו. גם שחרור ממצרים, גם מתן תורה, וגם הקמת המשכן, יש בית להשם למטה בעולם הזה, ואז נחשבו להיות גאולים. והאהרון הכהן נמצא בראש המערכת, ובום, נדב ואביהו, שניים מתוך ארבעת ילדיו, ברמה, בדרגה של בקרובה יקדש ועל פני כל העם מכבד, נסתלקו בצורה נדירה ביותר, שריפת נשמה, גוף קיים, והתגובה של אהרון הייתה וידום אהרון. הפירוש הפשוט של וידום זה שתיקה, שותק. רבנו המאירי ועוד בתרגום ירושלמי כתוב שמה, ושבח אהרון, דום להשם והתחולל לו, מלשון שבח. שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, אומרים המפרשים על פי חזל, שהגרמי השמיים משוררים להשם, כמו שמפורש בפרק שירה, השמיים אומרים, ארץ אומרת, אומר אותו, יהושע אומר, שמש בגבעון, תמשיכו לשיר, או תפסיקו לשיר, וידום אהרון, וידום ושבח אהרון, זה הדרגה העליונה של עושים מאהבה, ושמחים ביסורים, שמחים ביסורים, על כל פנים, למדנו כאן שיש קבוצה, שנכנסת לסיטואציה של אלבון, ושותקת. יש להם כוח של אוהבי השם, שהם כמו השמש בגבורתו. השמש, כידוע, קיבלה אלבון, שר של ירח התלונן לפני הקדוש ברוך הוא, אין שני מלאכים משתמשים באותו כתר, והשמש שמעה ושתקה, והתוצאה הייתה, מה שאנחנו רואים את העוצמה שהבורא, כידוע, אור חדש, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. יש מצב שהתפקיד של השמש שמשמשת, כידוע, את הבורא בכל קיום העולם הוא אדיר ובכוחה ליצור ולעשות את כל מערכת הגדילה, החימום, הכוחות הנלווים וכו' וכו'. החיים מאיר הזה עבר אלבון, ואחותו הצדקנית, ההכרה הזו, כנראה ידעה שיש כזה כוח, ובשום שכל של חוכמת נשים בנתה ביתה כפשוטו, הלכה ובנתה את הבית. מה היא עשתה? ביקשה ממנו חיים מאיר, גט מירה ברוכה, דפו בן קינדר. אני צריך ילד, אני צריכה ילדים. והוא ניצל את הכוח הזה, ואכן זכו לפני כמה ימים להכניס את הבן הבכור בבריתו של אברהם אבינו. אמרתי שהסיפור הזה הזכיר לי כמה דברים של כוח אדיר שגדולי הדור מפנים אליו לפעמים במצב של קטסטרופה או במצב שאדם צריך באמת ישועה. אני יכול לספר כאן על אחד המנהלים בעיר בני ברק שהוא מנהל סמינר ידוע, ידוע. והסמינר שלו הוא בין אלפי תלמידות והוא עבר אלבון. והוא מספר לי שהאלבון הזה שהוא עבר הביא ישועה לכמה מהמורות והמזכירות בצוות שלו. האלבון היה בכך שהוא משתדל לבוא לכל חתונה של כל בוגרת, למרות שלפעמים זה אולי שתי חתונות בערב או שלוש, ובאותה חתונה של בוגרת אחת בשם נקרא לה לצורך העניין שרה, הוא ניגש ולא התכונן לשבת בשולחן של ראשי הישיבות והרבנים. הוא רואה את עצמו כאורח, מאחל, מברך, משתהה 10 דקות, אבל אבי התלמידה, אבי הקלה, אומר לי אותו רב, ממש התחנן אליי, ממש ביקש ממני, אנא, בשבילי אתה ראש הישיבה של הבנות. כמו שיש ראש ישיבה לבנים, כך יש ראש ישיבה לבנות, ליצור יחד את הבית של תורה. שב בקשה בשולחן של ראשי הישיבות. אפילו דקה אחת, אפילו כמה דקות, אני מבקש ממך. אני רוצה שתשב שם, אולי התמונות יצלמו אותך, הצלמים יעשו תמונות. הוא אומר, הוא היה נאלץ לשמוע, למרות שהוא ניסה לדחות את האבא של הקלה, עוד פעם ועוד פעם, עזוב, לא צריך, אני בסדר, אני... הוא התיישב, יושב דקה, 2 דקות, מגיע בחור ישיבה, מאיזושהי ישיבה בירושלים, שכנראה בא למד החתן, והבחור אומר, סליחה, אני פה ממונה על השני אוטובוסים, הגיעו עכשיו בערך בשעה 22:00, שני אוטובוסים של חברים של החתן, החתן הזה כבר מבוגר, ויש לו המון חברים, והם באו לחלק השני של החתונה, כדי לרקוד ולשמח אותו. הגיעו איתנו ראש הישיבה, ועוד אחד מראשי הישיבה, רם בישיבה. אני רואה שבאתי פה מהר קודם, הם כבר במדרגות, אני רואה לסדר את המקום, ואני רואה שהכל תפוס פה, מלא רבנים, אז אני לא יכול, אבל אתה, לא נראה לי שאתה קשור פה. הוא הבין שכנראה הוא לא רע, ולא מישהו שראוי לשבת בכזה מקום, שאר הרבנים, הוא הכיר אותם, רבנים ידועים, ידועי שם, מוכרים, אבל את המנהל הזה הולך גם בלבוש לא רבני מיוחד, חליפה קצרה, כובע רגיל של אברך, הוא לא נראה לא מוכר, לא היה מוכר לפחות לאותו בחור, אז הוא הבין שהוא פשוט לא מצא מקום, והתיישב שם, אז הוא אמר, אנא פנה שטח, בבקשה, אני מבקש ממך לקום, משום שכאן הוא כנראה לתומו, כך הבין שהוא לא פוגע, והוא בסך הכל רוצה את כבודו של ראש הישיבה שהוא שלו, שהוא בעצם ראש הישיבה של החתן, הוא באמת אדם נשוא פנים, זקן, וגם עבור הרם שלו, הוא ציפף שם עוד כיסא. אומר לי אותו מנהל, להגיד לך שלא נעלבתי, אני רק אני בן אדם, אני בשר ודם, ככה פסו דיבר באופן כזה, שממש פני שטח, אני מבקש לך לקום, אבל אני ידעתי את היסוד הזה שמיד נביא אותו בשם רבינו חיים פלאג'י. את הסוד הגדול הזה של הנעלבים. הכוח הברכה שיש לנעלבים. הכוח השמש, כוח החיות שהבורא נתן למי שעובר אלבון ושותק. בקיים בעצמו ולמקלליי נפשי תידום ונפשי כי אפר לכל תהיה. מקיים בעצמו, לא סתם אומר את זה באלוקיי נצור בסוף כל תפילת 18, אלא באמת מתכוון לבורא שינסוך בו את הכוחות, כדי להיות מסוגל לעבור מצב כזה של מקלליי, מישהו שמקלל אותי, או מקל בכבודי, ואני נהיה נקלה כתוצאה מהקלון שהוא מטיל בי, ועם כל זה אני מבקש שנפשי תידום, שנפשי, או כפי שאמרנו, תשתוק, או אפילו תשיר, וידום ושבח הארון. המנהל הזה אומר, עברתי לכיסא שם בצד, והתחלתי לברך ולומר שני פרקי תהילים עבור 3 מאנשי הצוות במוסד שלי שתי עקרות וחולה אחת. שתי עקרות, 4 ו-7 שנים ללא ילדים, ואחת שהיא בתהליך של חולי לא פשוט. והלב השבור שלי, שכרגע עבר איזה אלבון, שריטה עמוקה, חתך, ריסוק, כשהדבר היה כמובן ברבים, מול קהל, לא רק סתם בארבע עיניים, שגם זה לא פשוט, התחלתי לבקש בדמעות על שתי מורות ומזכירה, שתיים מהם עקרות ואחת בחולי. אומר לי אותו מנהל שהשם יחזק אותו הלאה בפעוליו הנשגבים, כולם נושעו. העקרות נפקדו והחולה התרפאה. אחת העקרות הללו היא קרובת משפחה של אחד המקורבים ביותר לגדולי הדור, ואותו מקורב שהוא דוד שלה, של היולדת, כל כך התפעל, הביא את הרב המנהל הזה לפני גדול הדור, לספר לו את סיפורו. זה אני יכול לומר, שאותו גדול הדור הוא מורינו שר התורה, הרב חיים קניבסקי, שליטה. הרב קניבסקי אומר לי, אותו מנהל, באתי לפניו לבקשת אותו מקורב, הדוד של ההכרה, שכל כך שמח שאחייניתו נפקדה לאחר שנים, והרגיש צורך לידע ולספר לרבינו הרב קניבסקי את הסיפור הזה, ושישמע את זה ממקור ראשון. אומר לי הרב המנהל, באתי, סיפרתי לו את כל מה שהיה עם הבחור שהוריד אותי מהבימה, הוריד אותי מהשולחן של הרבנים, והרב לא דיבר, אבל זלגו שתי עיניו, ממש דמעות, ועל גבי הפלטה של השולחן, כמו ממש ברז שטפטף קצת, יותר מקצת. הוא באמת אמר לו, לאחר שהרב המנהל עזב את המקום, תראה מה זה כוח. הרב עצמו, לפעמים הרב קניבסקי ממליץ לאנשים מסוימים, ששוב באים ושוב באים ולא נענים ואין להם ישועה עדיין, אז הרב אומר, תתפלל עוד פעם. המתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל, כפי שאומרת הגמרא שנאמר, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, ושוב קווה אל השם. תפציר, כמו שנאמר, ואישה אחת מבני הנביאים צעקה אל אלישע, אומר הרד"ק, צעקה, גמטריה של המילה צעקה. אתה יודע כמה תפילות היא התפללה עד שהיא חבקה בן? צעקה. צדיק, עין, זה 90 ועוד 70. 90 ועוד 70 זה 160. קוף של צעקה, 100. אז יחד זה 160 ועוד 100, 260. ה' בסוף, 5. 265 תפילות. צעקה אותה אישה מבני הנביאים אל אותו אלישע עד שהיא נושעה. לא צריך להתייאש, אבל לפעמים הרב אומר, אני מציע לך. תחפש בן אדם, תתפלל להשם שיזמן לך בן אדם שעבר אלבון. ולפני שהוא מספיק לעשות עבירות נוספות ושוב יורד ממדרגתו, תתחנן אליו שיברך אותך במצב הנפשי השפוף שלו. הברכה הזו היא בעלת עוצמה אדירה. אני מכיר אחד שאכן נפקד לאחר יותר מ-14 שנים. הוא סיפר זאת באולמי חלי מלכות בברית המילה, וזה ששמע את זה היה יהודי שכבר בינתיים שווק חיים, יהודי צדיק בשם הרב פוגל, שהיה ראש תנועת ערכים בסניפי הצפון. הרב הזה, באמת יהודי יקר מאוד, היה נוכח באותו ברית, והוא סיפר את הדברים. כשאותו אבא, בתחילת הסעודה של הברית של בנו, שנולד לאחר למעלה מ-14 שנים, נאות לקום ולספר כיצד גלגל הבורא את הישועה. והסיפור היה בדיוק בנקודה הזו. הוא אמר שהוא היה אצל הרב קניבסקי עם לא מאות, עשרות פעמים, ולא נענה. זה לא כספומט, וזה לא שלוחצים על כפתור, ומיד לא נענה. עד שבוקר אחד הוא מספר שאשתו קמה בבחיות נוראות, במצב רוח כל כך קשה, והוא שאל מה קרה. עד שהתברר לו שהיא קיבלה הזמנה מחברה שלה, שמזמינה אותה לבר מצווה. אותה חברה שגדלה איתה ביסודי, בתיכון, בסמינר, התחתנה באותו זמן, וכבר חלפו כ-14 פלוס שנים, והיא עושה בר מצווה, וכותבת לה הזמנה אישית בכתב יד, שעד כמה היא מתרגשת לעשות את הבר מצווה. היא לא חשבה שהיא כותבת את זה לאיזושהי אישה, שבכל אופן, אדם הוא אדם, הרגישה שמזליגים לה פה מלח על פצע. הוא אומר לי, אשתי הרגישה שהמצב שלה בלתי ניתן לשליטה, בלתי ניתן לסיבולת. יש לה חברה שכבר עושה בר מצווה, והיא לא רואה אור בקצה המנהרה. צריך המון מטענים של אמונה לצורך ההתמודדות והמעבר בשלום של הגל הזה. הוא הרגיש שהוא חייב לעשות משהו, הוא לא יכל לעזוב לכולל, הוא אומר לכל הציבור שם בברית, באולמי, מה שנקרא המלכות קראו לזה. והוא רץ לחפש את הרב קניאבסקי בפעם המי יודע כמה, לא מצא אותו, עד שאחרי מאמצים הוא מצא אותו באיזה מקום אחר, ואז הרב אמר לו, תשמע, ברכות שלי, אתה רואה שלא עוזרות פה. אולי תבקש מישהו שעבר אלבון קשה, כך הוא מספר לכל הציבור, והאלבון הזה מירק אותו, ניקה אותו, והוא בא על כוח של ברכה, אם הוא שתק כמובן. ואותו אדם יברך אותך שתזכה לזרע של קיימה. מספר האבא, המאושר, התפללתי להשם יתברך, זמן לי בבקשה, הקרן לפני היום, יהודי שעבר אלבון, א', לא פשוט מספר האנשים שעוברים דבר כזה ושותקים, הוא לא רב מדי, ב', גם אם קיים מישהו כזה, מי הוא זה שאמר שאני אעמוד לידו, יהיה עדה עליו, תזמין לי את זה. הוא מספר שבאותו ערב, באותו ערב, תראה מה זה קרוב השם לנשברי לב ודקי רוח יושיע. באותו ערב הוא יושב באולם, באולם הזה למעלה, למעלה, בהיכלי מלכות, בחתונה. ונמצא שם יהודי זקן ששומע אצלו שיעור דף היומי. ובאמצע הדגים מגיע מישהו שמחפיש אותו ברבים ומלבין את פניו, בר מינן, איפה הכסף? למה אתה לא מחזיר לי את $30,000 או $40,000? אני משאיר לך עשרות פניות בתקולי ואתה לא מגיב. מתברר שאכן הזקן הזה לבא, אבל קיבל הערכה בעוד 3 חודשים, ואותו אחד לא היה מודע לזה. הם שני שותפים בניהול של הקופת גמילות חסדים. והמלבין הזה לא ידע. יש להם בעיה שהם לא תיאמו ביניהם. והתקולי שלו מקולקל. בקיצור, היה שם אי הבנה מוחלטת ותקלה, ורואה, האבא אומר, אני רואה שיש לידי יהודי זקן משומעי לקחי בדף היומי שעובר אלבון מזעזע והוא רוצה להסביר את עצמו. ואז הוא אומר, אני אומר לו, אל תענה לו, זה לא יעזור, הוא נמצא בשיא הטמפו, בשיא הטמפרמנט הסוער שלו, הוא לא ישמע כלום, רק תגיב משפט ומיד יצעק פי כמה, תן לו לגמור את כל התחמושת שלו, את כל רוחו יוציא כסיל ותן לו ללכת. הזקן הזה היה לו קשה, אבל יש לו כבוד לצעיר הזה אמנם, אבל הוא מאוד מאוד תלמיד חכם ומלמד אותו יום יום דף. הוא שתק, היה לו קשה. הוא אומר לו, הוא שופכים את דמי פה. אנשים התקהלו ליד השולחן הזה, אפילו התזמורת פסקה מלנגן שירי רקע לארוחה. אבל הוא שתק, בסוף התהליך אכן נגמר לאותו מכפיש ולאותו מלבין תחמושת, קשה למחות כפיים עם יד אחת, עזב את המקום, ואז אומר אותו אבא, אמרתי לו, ברך אותי בבקשה, בדיוק כמו שחיים מאיר עשה לפני שנה ביוטט שבט, תהלפים תשע"ט, ונפקדה אחותו ביוטט שבט תשפ"א. הוא אומר לו, תברך אותי, אין לי ילדים, אני כבר למעלה מ-14 שנה מחכה. הזקן היה קצת נבוך, עוד היה נתון בסערה הרגשית של האלבון שהוא עבר עכשיו, ובלחץ של הרב שאומר לו, אל תגיב, אל תגיב, ועכשיו הוא אומר לו, תברך אותי, אומר לו, מה קרה לך פה? אתה אומר לי לא להגיב, פה אתה עושה אותי רבי, אני מברך, מה? לא, 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 אתה נקי, עברת עכשיו מוות, ממש מלבין ומולבן, זה כמו רוצח ונרצח, תן לי ברכה, אתה טהור וקדוש, עברת ניקיון. טוב, שיהיה לך בעזרת השם זרע של קיימא, תזכה לחבוק בשנה הבאה. אומר אותו אבא באולמי מלכות למטה. אתם שומעים? האירוע היה לפני כשנה למעלה, באולם הגדול. עכשיו אני עושה פה ברית פה, באולם הקטן, בקומת הקרקע. ברכתו של אותו זקן, לפי המלצתו של רבינו שר התורה. העתק של הסיפור של חיים מאיר הזה שסיפר הרב בידרמן בהקשר הזה. ואני רוצה להסביר מאיפה הכוח. מניין הכוח. אומר רבנו חיים פלאג'י, מלבין במשפטי שמיים, במשפטי תורה, יש לו סטטוס של רוצח. פשוט, המלבין פני חברו ברבים, בר מינן. אין לו חלק לעולם הבא. המולבן, קוראים לו חזל, אזיל סומקה ואתי חיברה. הסומק, הדם, הולך אל מקום מסוים, מתרכז, מצטמק, מתכווץ, מצטבר באיזשהו פינה, ומגיע חיוורון, מחליף צבעים, מה שנקרא בלשוננו. יש פה ריסוק של הנפש. יש פה צריבה חזקה. יש פה שריטה שלא במהרה תשכח. ידוע אצל נשים, זה עוד יותר חמור. חזל אומרים לעולם, אדם ייזהר בהונאת אשתו, לא לצייר אותה. שמתוך שדמעתה מצויה, הונאתה קרובה, מתוך שהיא בקלות מאוד מאוד עלולה להיעלב מהר, לבכות מהר, בקלות אפשר לעבור על איסור הונאה, הונאה פירושו ציור, לצייר אותה. לא תונו איש את עמיתו בהונאת דברים הכתוב מדבר. בקלות אתה יכול להעליב את אשתך בגלל איזשהו צליל קצת צרמוני מדי, סגנון קצת חותך מדי, בוטה מדי. למרות שאם היית אומר את זה לחבר, אז אולי הוא היה מחליק את הדברים, אבל אצלה זה דמעות ודמעות שווה לאו דאורייתא כמו לאכול חזיר או כמו לאכול טרפות ונבלות. תיזהר מאוד לדבר בעדינות, ברוך, ברוגע, את אותם מסרים, אבל אומר בעדינות, אומר במילים הרבה יותר רכות. חזל מסברים גם למה, כיוון שאישה נבראה מהעצם, כשיש שריטה בעצם, היא נשארת לאורך זמן, קשה להחליק את הדבר. אישה יכולה לזכור אלבון אפילו לפני למעלה מ-50 או 60 או 70 שנה. גבר נברא מהאדמה, וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. אדמה, כשסורטים שריטה באדמה, יחסית די מהר אפשר לרקח, ליישר את האדמה. אבל אצל אישה יש לה רמה גבוהה מאוד של נכבדות, יש לה הרבה נשמה, הרבה נכבדות, וכגודל הנכבדות, כן גודל האלבון, כמו שאומרים חז"ל, הכל לפי המבייש והמתבייש, מה גודל כבודו, נכבדותו, רגישותו, עדינותו של הנעלב. אז הנעלב, ברגע שהוא עובר על בנה ברבים, זה ממש ריסוק. המלבין נידון כרוצח, עד כדי כך שרבינו יונה כותב שרוצח פיזי יש לו חלק לעולם הבא, הועיל ומיטתו כפרתו, מיטתו בבית דין של 23, אבל לאחר שעובר את כל התהליך המשפטי, אם אכן הוא הורשע בדין והוא נידון למוות בסייף, מיטתו כפרתו ויש לו חלק לעולם הבא. מה שאין כן אצל נעליו, אין את הכפרה הזו, מסכן אותו מעליב. אומר רבנו חיים פלאג'י, גדול חכמי טורקיה, למעלה מ-70 ספרים בכל חלקי התורה. אם המעליב נידון כרוצח, אז הנעליו מעמדו כנרצח. ברור שאם יש רוצח, אז אין רוצח בלי שמישהו נרצח על ידו. ממילא זה שעבר את האלבון, אותו חיים מאיר, אותו אבא שהיה עקר למעלה מ-14 שנים, וערך את הברית שם במלכות, ושר התורה אמר לו, חפש אדם שנעליו. ברור, אותו מנהל שהורד בבושת פנים מבימת הכבוד, בימת השולחן המכובד של הרבנים באותו אולם, הוא עבר מצב של מוות. הוא עבר מצב של אלבון, מלבין רוצח מולבן נרצח. ממילא הוא עבר מוות, אבל הוא חי פיזית. נפשו עברה את אותו ריסוק. הוא כביכול נולד מחדש, נקי ללא רבב. הוא עוד לא הספיק לעשות חטא אחד. הוא בעל כוח ברכה. הוא טהור, הוא חלק השם עמו. יעקב חבל נחלתו ללא חטא. וממילא שערי הברכה, שערי השפע. וזה הדמיון לשמש שנאמר בגמרא במסכת גיטין למדבב. נעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים עליהם הכתוב אומר, ואוהביו אלה אוהבי השם, הם כצאת השמש בגבורתו, יש לו עוצמה אדירה של שליטה, והשליטה הזו אין לה בעיה לסלק תאים ממאירים וליצור גוף בריא. אין לה שום בעיה להביא מעולם הנשמות תינוק חדש. שום בעיה, משום שכאן הוא מתחבר למקור הברכה, למקור החיים ביותו טהור וזך, זך ונקי. יש פה בחינה עליונה וראוי לנצל אותה. לכן רבנו חיים פלאג'י מסיים את דבריו ואומר, תשמעו רבותיי, אני מכיר אנשים שנמצאים באיזושהי מצוקה, בבעיה אם זה רפואית או בעיה כלכלית או בעיה זוגיותית או בעיה של שידוכים, או כל מיני תקלות ודברים שעומדים בדרכם. ומחפשים ישועה ורצים לכל העולם, לקברי צדיקים, רצים לכל מיני רבנים, הכל טוב ויפה, בהחלט, יש בזה סגולה ויש בזה בהחלט מעלה, אבל יש לי בשבילם את הפתרון, את המקור הכי חזק, שיחפשו נעלבים, שיחפשו אלבונות, הוא אומר, ברגע שהם עצמם נעלבים, אז אם הם שותקים ולא משיבים ועונים, זה בעצם נידון כאילו הם עברו מוות. מי שעבר מוות, זה כולל הכל. אז אפילו אם נגזר עליו חס ושלום, חס ושלום מיטה, איסורים, הוא פתר את עצמו ממיטה, הוא כבר והוא מת פעם אחת, מבחינה משפטית, תורנית, אלוקית, שמימית, הוא כבר מת פעם אחת. אז כמה נועלים, כמה טיפשים אנשים שמחפשים ישועות, שיחפשו ביזיונות, שיחפשו אלבונות, וינצלו את הסיטואציה, ויברכו אחרים. הם עצמם עברו פה מוות וממילא, הם כבר פדו את עצמם במוות הזה מייסורים אחרים. הם היו צריכים לרקוד על הדבר הזה. זה המשמעות של אותו סיפור ידוע, שהחפץ חיים היה לפעמים כידוע מסתגר בעליית גג שבביתו. היו שומעים אותו מאחורי החור של המנעול, אומר לקדוש ברוך הוא, אף אחד לא העליב אותי לאחרונה. איך יהיה לי קיום? עם מה אני אבוא מול יום הדין? ומישהו שאל אותו לאחר מכן, רבי, אני יודע שאנשים בוכים כשהם נעלבים. אתה בוכה שאתה לא נעלב? אמר לו החפץ חיים, אם אנשים היו חכמים, היו מבקשים את האלבונות הללו. זה הזכות הגדולה ביותר לזכות בדין ולצפות ולהיות כלי קיבול לישועות, כיוון שהאלבון הזה מצרף ומנקה עם איסורים ממרקים, איסורי גוף, איסורי נפש ואלבונות על אחת כמה וכמה. היו צריכים לרקוד על הדבר הזה. אם היינו מפנימים את הדבר הזה, לא רק שהיינו זוכים לישועות, כמה דיני תורה היו מתבטלים, כמה מריבות בתוך משפחות היו לחלוטין פשוט נעלמים מהמציאות, פשוט מתנדפים כשכל אחד אומר, אני הראשון שרוצה לוותר ולהחליק את העניין הזה. המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, תאבין את זה, תרדוף אחרי זה, כל החברה תראה אחרת. עלינו לקבל זאת, ובעזרת השם נזכה לחיות חיים מרוממים, מלאי איכות אמיתית בזה ובבא. ערב טוב וחודש טוב, ושנזכה באמת לחודש שנהפך, לססון ולשמחה, להמון ישועות ולהרבה הרבה נחת רוח, לגאולה שלמה, ולזכות בביאת גואל בעינינו, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.